הכל חי אונליין, 93fm.co.il. קהל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא לצמוח מתוך רגשות שליליים. שיעורנו לרפואת מורן רב אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגה, וגם לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה, לעילוי נשמת דניאל איבד אליהו מרדכי. יום יום בני האדם נפגשים עם רגשות שליליים, ולכל בני האדם יש את הדרך שלהם להתמודד עם הרגש השלילי. יש רגשות שליליים והאדם מרגיש שהוא לחוץ ובמתח. הדברים באים לידי ביטוי בדופק לב מהיר ומזיע, סחרחורת, מחשבות מלחיצות. מה יהיה אם לא יקבלו אותי לכולל, לא אצליח בראיון העבודה? מה אם לא יאהבו את הפרזנטציה שלי? מה אם הילד לא יגדל בצורה הנכונה? אלה הן רגשות של לחץ, מתח, והלחץ, המתח הזה גם בא לידי ביטוי. ויש מה שקרוי רגשות שהן קצת יותר סמויים. יש האדם לחוץ, וזה בא ידי ביטוי בדופק לב מהיר, בהזעה, מחשבות מלחיצות. יש רגשות סמויים. האדם הוא לחוץ מאוד, אבל המוח שלו לא נותן לרגשות האלה לבוא ידי ביטוי. באותו דופק לב מהיר, בהזעה, במחשבות מלחיצות, לפעמים בדיוק הפוך. האדם לא מרשה לעצמו להרגיש את הלחץ, והוא יאמר לעצמו על עצמו, אני אדם רגוע, אני אדם שלב, אני לא נלחץ כמו אחרים ברגעים מלחיצים, אבל הוא לא ער לעצמו, הוא לא מודע לעצמו, הוא לא מודע ללחצים שבתוכו. זה נקרא רגש סמוי שיש לאדם. על המשקל של הדברים הנפלאים שומר הגאון רב חיים שמואלביץ, אמרו רבותינו בגמרא, כל הגדול מחברו יצרו גדול אימנו. כלומר, כיוון שאדם הוא גדול, יש לו כוחות גדולים, אז יש לו אפשרות בקלות רבה לנצח את היצר הרע שלו, ולכן משקל הבחירה שלו הוא לא משקל שמעניק לו בחירה מספיק איכותית וחזקה. ולכן, בשביל שיוכל היצר הרע לעמוד נגדו, ניתנו גם ליצר הרע כוחות גדולים. לפי גדלות האדם, גדלות יצר הרע שלו. וכך אמרו רבותינו בגמרא מסכת סוכה, היצר הרע קרוי צפוני. למה? כי הוא מוצפן בליבו של האדם. אומרת הגמרא שיצר הרע מניח את אומות העולם ומתגרה בעם ישראל ובתלמידי חכמים יותר מכולם. היצר הרע הוא מוצפן בליבו של האדם, הוא מוסתר. ממי הוא מוסתר? מהאדם עצמו. וככל שהאדם הוא גדול יותר, היצר הרע יותר תמון, יותר צפון, יותר מוכבא מהאדם עצמו. והאדם לא תמיד ער לכך, לא שם לב לכך, שמה שמניע אותו זה אולי היצר הרע. וזהו המלאק. שורש הרעה של המלאק זה חוסר שימת הלב, אומר הגאון רב חיים משמואלביץ. כיוון שכל העמים כולם, הם פחדו, הם נמוגו. כל עמי תבל הזדעזעו מהכוח של הקדוש ברוך הוא, אבל המלאק לא שם על ליבו. וכך אמרו רבותינו בגמרא, יודעים הרשעים שדרכם למיטה, אלא שהם לא מספיק שמים דגש. הם יודעים שדרכם למוות כמו כולם, אבל זה לא שהם שוכחים, זה לא שיש כאן תמיד שגגה, יש כאן חוסר שימת לב. יודעים כולם שבסוף בני האדם נפטרים מן העולם, ובכל זאת בני האדם לא מספיק שמים דגש ומייחסים מחשבה חשובה מדי אל סופם, אל עצמם, מה יהיה לעתיד, כמו שאומר הזוהר הקדוש, האדם חי בעולם הזה ויש לו איזושהי אמונה מסוימת שהוא חי לנצח, לדורי דורות. זה לא שהאדם מצהיר הזה כל בוקר, זה לא שהאדם אומר את זה יום אחרי יום. יחד עם זאת, התפקוד, ההתנהגות של האדם נראים כאילו כן מאמין בזה. הנה הוא מבזבז את זמנו, הוא עושה עוד עבירה ועוד עבירה, רחמנא ליצלן. כלומר, הוא לא שם לב אל סופו. לכן היצר הרע קרוי צפון, כיוון שהוא צפון מליבו של האדם, האדם לא ער אליו, לא שם לב לכוחות שמניעים אותו. על אותו משקל גם לגבי רגשות סמויים. יש בני אדם שיש להם רגשות צפונים, סמויים. הוא אומר לעצמו, הוא לא לחוץ, הוא לא במתח, אבל הוא עוגר עוד רגש שלילי, עוד רגש שלילי. מעין כספת נמצאת שם בנפש, והיא אוגרת את כל הרגש השלילי, ואז רגש הלחץ הנאגר לא יבוא לידי ביטוי אולי בדופק לב מהיר, בהזעה, במחשבות מלחיצות, אבל פתאום האדם יסבול ממחלה פסיכוסומטית, אולקוס, מאיר רגיז, הוא יהיה עייף, שחוק מהחיים. איך זה קרה? זה לא בא פתאום. זה רגש הלחץ שהצטבר. זה לא היה ניכר לאדם, הוא לא שם לב לכך. הוא לא הרגיש את הלחץ. כל פעם שקרה משהו שלילי, האדם הזה אמר, זה בסדר, זה לא כל כך גרוע, זה יעבור, בסוף יהיה טוב. הוא רוצה להיות מהאנשים שנעלבים ואינם עולבים, לא מחזירים בחזרה. כל זה אמרות נכונות. השאלה האם האמרה מתאימה למידה של האדם, כי יכול להיות שהאדם אומר אמרה שהיא נכונה, אבל בתוך תוכו הוא לא יכול להכיל את האמרה הזו, ולכן זה לא אומר שהוא צריך להגיב בצורה של כעסים, מאבקי כוחות, אבל כן לראות האם יש דרך אחרת להגיב אל המצב רוח השלילי המצטבר והנאגר בתוך ליבו של האדם. כשיהיו כל מיני סיבות להיות בלחץ, הוא יאמר לעצמו שהוא לא אדם לחוץ, הוא יתגאה שהוא פועל בהיגיון נטו, הוא אדם שכלי ענייני, כך הוא מנסה להרגיע את עצמו. ובוודאי שנהדר להיות אדם מתון, ענייני, רגוע, שלב. למדנו במשנה פרקי אבות, אבו מתונים בדין. ראובן הפסיד את הבכורה, את המלכות, את הכהונה. פחז, כמיים, אל תותר, אין יתרון מהבעילות. אומר שלמה המלך בספר משלי, רגליים ממהרות, לרוץ לרעה, ממהרים לעשות חטא. בהרבה מאוד מקרים, גורם החטא זה המהירות, זוהי הבעילות, בגלל שהאדם לא שם לב ולא ער שיש כאן איזושהי עבירה מסוימת. והאדם שמתנהג במתינות לא מפסיד, רק מרוויח. רב ריידה למד עם תלמידו כל סוגיה 400 פעם, ורב ריידה לא הפסיד, לא מתורתו ולא משנות החיים שלו. למדנו, מי שמתנהג בדרך של מתינות, לא בדרך של בעילות, הוא לא בא לידי הפסד. יש בני אדם שמעליבים אותם, פוגעים בהם, הם בלחצים, הם בתסכולים, אבל הם אומרים לעצמם, אני אדם מתון, אני אדם שכלי. זה יכול להיות, וזה דבר נהדר. אבל איך יודעים האדם הוא שכלי, או הוא רגשי שבורח אל עולם השכל, הוא משלה את עצמו שהוא שכלי? התשובה היא, אם והיה והרגש, הלחץ, משתחל לו מאחורי הקלעים, אף אחד לא שם לב ללחץ הזה, ובינתיים זה תופח ותופח ותופח, בסוף זה יפגע באדם, האדם הזה הוא לא שכלי, הוא רגשי שלא מוכן להתעמת עם הרגש שלו, בורח מהרגש שלו אל פלנטה אחרת, שקוראים לה השכל. הוא משלה את עצמו שהרגש לא יגיע לשם, אבל הוא יגיע לשם. תהיה לאדם הזה התמוטטות עצבים, תהיה לאדם הזה התמודדויות עם מחלות אלה ואחרות, שהן מחלות של רגש שלילי שהצטבר, שלא בא לידי מענה. אם יש לאדם בעיה, והוא אומר להירגע, לא להיות בלחץ, הכל יהיה בסדר, האדם הזה הוא כנראה לא שכלי. הוא אולי מנסה לשדר אדישות, אבל זה לא יחזיק מעמד לאורך זמן. מצד שני, אם יש אדם שהוא אומר, בוא ונהיה רגועים, בוא וניגע בבעיה, ננתח אותה, נראה אותה, ניתן לה מענה, האדם הזה הוא שכלי, האדם הזה הוא ענייני, האדם הזה הוא לא מתעלם מהרגש, הוא לא מתעלם מהמועקה, מהבעיה, מהצורך במענה לבעיה שלו או לבעיה של מישהו אחר. יש בני אדם, כשיש צורך לבן, בת הזוג, לאחד הילדים, לאחד מהקרובים, בני המשפחה, מישהו מהקהילה, מישהו מהעבודה, יש לו צורך, יש לה צורך. הוא אומר, זה בסדר, זה יעבור, זה לא כזה רציני, זה לא כזה חשוב. הוא נראה כמי שמבטל את הצורך של האדם האחר. הוא מסביר כמה הצורך של האדם האחר הוא לא צורך חשוב. האדם הזה הוא לא כל כך שכלי. הוא בסך הכל לא יכול להכיל את הצורך של מישהו אחר. אם והיה והאדם אומר, יש בעיה למישהו אחר וצריך לתת לזה מענה, זה אדם ענייני. הוא פועל במתינות, הוא פועל ברוגע, הוא פועל בשלווה, אבל לא תוך התעלמות מהאדם האחר, אלא מתוך התייחסות לאדם האחר. יש בני אדם שכשהם מתקרבים לסיטואציה לא נעימה, הם ינסו להתרחק מאותה סיטואציה. לדוגמה, יש אדם שיש לו פחד מהציבור. הוא ירגיש את הפחד, הוא ינסה להימנע מהסיטואציה, כי האדם הזה רוצה להימנע מההרגשה השלילית. זה שיקול, שיקול שמועיל לטווח קצר, ומקשה על האדם לטווח ארוך. כי כל עוד האדם נמנע מהסיטואציה השלילית, הוא יותר ויותר מקבע את הזהות שלו כאדם שלא מדבר ברבים. זו התדמית שלו בעיני החברה, זו התדמית שלו בעיני עצמו. ולכן ההימנעות ממפגש עם רגשות שליליים, אולי יעילה לטווח הקצר, אבל לא לטווח הארוך. ואז כשלא תהיה לאדם ברירה והוא יהיה חייב להתמודד עם אותה סיטואציה ששנים הוא מנסה להתחמק ממנה. לדוגמה, לדבר ברבים, אז כשהוא ידבר ברבים הוא ירגיש כל כך הרבה לחץ ופחד. זה בדיוק הלחץ והפחד שהצטבר באותם זמנים שהוא נמנע מלדבר ברבים. כלומר, כל הסיטואציות שמהם הוא נמנע, כל העוצמה שלהם נמצאת כעת ברגע הזה. יש אנשים שהם בצד הקיצוני האחר. הם לא מתעלמים או מתכחשים מהרגשות השליליים שלהם, אלא הם מנצלים את אותם רגשות להשוואה. כלומר, אם למישהו רע, הוא יאמר לנו, לך רע? חכה חכה עד שתשמע את הסיפור שלי. הוא לא תמיד יהיה אדם לא מנומס שיעשה את זה מיד. לפעמים הוא יהיה פוליטיקל קורקט. הוא לא יעשה את זה מיד אחרי שנספר לו מה קרה לנו, אבל אחרי 5 דקות, 10 דקות של שיח איתו, יתברר לנו בסוף שהקערה התהפכה על פיה. במקום שנדבר אנחנו על הכאב שלנו, הוא מדבר על הכאב שלו וכמה רע לו, ובעצם הוא מעביר לנו מסר. אנחנו מתלוננים, אנחנו לא מבינים מה הם בעיות אמיתיות בחיים. במילים אחרות, בדוסייה איתו, המקום של המתלונן והקורבן כבר תפוס. הוא תפס את המקום הזה. זו עוד דרך להתמודד עם רגשות שליליים. לא להתמודד איתם, לא לפתור אותם, עד רבה, להעצים אותם, ובכך להפוך אותם למקור של השגת תשומת לב. זה לא אומר שהאדם הזה לא סובל, אבל זה כן אומר שזה הדבר היחיד שהוא מדבר עליו. הוא לא מתעלם מהרגשות ומעצים אותם. הרגשות של המסכן והסובל הפכו להיות כלי מיקוח בכל שיח בינו לבין האנשים האחרים. או מקור לתחרות. מי סובל יותר? אנשים חושבים שאם הם יספרו לנו כמה רע להם, נרחם עליהם ובסוף נתחבר עליהם. זוהי טעות, זה לא נכון. נרחם עליהם, אולי כן, אבל עם הזמן יהיה גם לנו קשה להיות במחיצתם יותר מדי זמן, כי תמיד רע להם. הם המסכנים, הם הסובלים, וכשהם משדרים לנו יותר מדי כמה הם סובלים, אנחנו בהדרגתיות מקבלים את המסר שאם הם סובלים ולנו טוב בחיים, אז אולי אנחנו אשמים, אולי אנחנו באמת צריכים לקחת אחריות לעזור ולסייע, אולי זה לא הוגן, אולי זה לא טוב, אולי לא נורמלי שאנחנו חיים, חיים שהם יחסית טובים מהם, וכך אנחנו מתמלאים ברגשות אשמה, ובהדרגתיות הם מתמכרים לרגשות הקורבן, והמסכן, אנחנו לרגשות האשמה. עם הזמן לא נוכל להכיל יותר מדי את רגשות האשמה, נתרחק יותר ויותר. לא מגיעים לקשר עם בני עדיין מקום של רחמים. אפשר לרחם מדי פעם, חשוב לרחם מדי פעם, אבל אי אפשר לחיות טווח ארוך עם בן אדם שמרחמים עליו. אם הוא יעורר בנו יותר מדי את מידת הרחמים, בסוף גם נסלוד ממנו, לא נרצה את קרבתו. ומבחינתו אולי זה טוב, כי יהיה לו עוד סיפור לספר לכולם שהוא היה חבר שלנו ובסוף עזבנו אותו. איזה מסכן. יש לו עוד סיפור למכור. הוא לא ער לכך שהוא מרחיק את האנשים סביבו. הוא לא ער לכך שהוא גורם לאנשים לברוח ממנו. הוא כן ער לכך שאנשים עוזבים אותו. הוא מתמקד בתוצאה, אבל הוא לא מתמקד במי הבריח את האנשים. וכל פעם שהתוצאה היא שאנשים ברחו, הוא מבחינתו הרוויח עוד סיפור. עוד בני אדם שלא יכולים להכיל אותי, לשמוע אותי. דוד המלך אומר בספר תהילים, ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, אבל בכל אופן כל כך הרבה עמל ואבן, חיי האדם הם 70 שנה, אם יזכה לאריכות ימים 80 שנה, אנשים עוברים את גיל ה-80, 85, 90, 95, אבל גם הימים הטובים לא פעם הולכים להריק, כמו שהרמח"ל במסילת ישרים אומר, לא ייתכן שהעולם הזה הוא העיקר. למה? היות שאדם חי בעולם הזה כל כך קצת זמן, כמה כבר ימי שמחה יש לו, כמה ימי צער וחולאים ומכאובים וטרדות, ואחר כל זאת המוות. כך אומר הרמח"ל, לא עם מקום פסימי הוא אומר את זה, אלא מתוך עובדה שצריך להיות ריאלי, להכיר את המציאות ולהתמודד איתה. בעולם הזה האדם מתרגל לדברים הטובים, פחות מתרגל לדברים הרעים. רוב האנשים יותר מזדעזעים מחוויות שליליות, מאשר מתרגשים מחוויות חיוביות. לחוויות חיוביות אנחנו מתרגלים, לחוויות שליליות לא. כך זה בדרך כלל. מה שיוצא הוא שבני אדם, בהרבה מאוד מקרים, גם ב-70-80 שנה שלהם, שלא לדבר על כמות הזמן שהם עסוקים בצורכי הגוף שלהם, אכילה, שתייה, שינה, שזה עשרות שנים, גם מה שהם חיים, מצב רוח מתוסכל, מצב רוח מאוכזב, מצב רוח כאוס, מצב רוח ממורמר. תוסיף לכך את כל בזבוז הזמן של האדם בשיחות בטלות, שיחות מסדרון, עשייה שבסוף אין לה תועלת ואין לה תכלית, כל כך הרבה, בזבוז זמן. מהמקום הזה אומר הרמח"ל, אם והיה והעולם הזה היה עיקרי, אז היינו צריכים בעולם הזה לחוות חוויות יותר חיוביות מאשר שליליות, אבל האדם חי בעולם הזה בצורה זמנית, וגם החיים שהוא חי בעולם הזה הם לא תמיד עם רגשות חיוביים ועם הרבה רגשות שליליים. זה לא אומר שאצל כולם כך, וזה לא אומר שזה חייב להיות כך, אבל עצם זה שעל האוטומט אצל בני האדם כך זה בדרך כלל, אם לא שהם יעבדו, יתאמצו, ישקיעו, יפרשו אחרת את המציאות, יעשו איזשהו מעשה מסוים שתלוי בבחירה שלהם, כך הוא העולם. מכאן שהעולם איכשהו, ללא הבחירה, ללא ההתגברות של האדם על עצמו, ללא עבודת השם, הוא לכשעצמו, הוא לא מהווה מטרה בפני עצמה, כי אם והיה והאדם יפעל בצורה שהיא, מה שנקרא, זורם על אוטומט, ללא חשיבה, ללא בחירה, אז כפי שהוא אומר, כמה ימי צער וחולאים ומכאובים וטרדות, ואחר כל זאת המוות. לכן לא ייתכן שהעולם הזה הוא העולם העיקרי שהוא מטרה בפני עצמו, אלא חייב להיות שיש עולם נוסף. אין הכוונה שיש באמרה זו הוכחה מדעית, אבל יש בזה הוכחה פילוסופית. מהמקום הזה אנחנו ננסה לראות איך האדם יכול להשתמש בכוח הבחירה שלו ולהתמודד עם רגשות שליליים. דרך אחת, שלא ניתן לרגשות לנהל אותנו, אלא הפוך, אנחנו ננהל את הרגשות, זה על ידי כך שלא נתעלם מהרגשות, לא נתכחש אליהם, לא נעצים אותם, הם לא יקלף המיקוח ולא נהפוך לקורבן. אלא נתייחס אל הרגשות כמו אל מצפן. הווה אומר, אם יש לאדם לדוגמה ערך בחיים, נגיד לתרום לזולת, זה האידיאל שלו, זה ערך. יום אחד האדם קצת עייף, הוא ויתר על עצמו, על התרומה שלו לחברה. איך הוא ירגיש? הוא ירגיש רע עם עצמו, אולי כעס, מוכזב, מתוסכל, רגשות אשמה. למה? יש לו ערך. המטרה שלו, הערך שלו, להיות נחמד לאנשים אחרים. כעת שהוא לא עמד ברף הערכי שלו שהוא הציב לעצמו, הוא מתחיל להרגיש רע עם עצמו. וכך הרגשות שלו משמשים כמעין מצפן. הם מודיעים לו, אתה לא נאמן לערכים שלך. היות שאתה לא נאמן לערכים שלך, אנחנו מעוטטים, אנחנו מזהירים, אנחנו רוצים שתשים לב, תהיה רני לכך, אתה לא ער לכך, ולכן אנחנו עוצרים את ההתנהלות שלך. ומצד שני, אם יש לאדם רף ערכי, כל יום ללמוד לדוגמה חצי שעה משהו חדש, והוא עומד ברף הזה, הוא מרגיש טוב עם עצמו, הוא מסופק, הוא גאה בעצמו, הרגש החיובי הזה עוזר לו לחזק ולשמר את ההרגל, לקבע את ההרגל הזה. זו הכוונה שהרגשות שלנו הם אין מדד שלנו. הם מודיעים לנו כמה אנחנו נאמנים לעצמנו. אם קצת, אם הרבה, או בכלל לא. זו הכוונה שהרגשות שלנו הם אין מדד שלנו. הם מודיעים לנו כמה אנחנו נאמנים לעצמנו. אם קצת, אם הרבה. לרגשות שלנו יש מסרים בשבילנו. לכן, במקום לחשוש מרגשות שליליים, נוכל להעניק לרגשות שלנו משמעות חדשה, משמעות של מדד. הרגשות שלנו הם כלי המדידה שלנו, כמה אנחנו נאמנים לעצמנו, לערכים שלנו, לזהות שלנו, לתדמית שלנו בעיני עצמנו. אם לדוגמה, התדמית שלנו בעיני עצמנו, זוהי תדמית של אדם מסודר, מאורגן. יום אחד האדם לא מתלבש כראוי, יום אחד הוא נראה פחות מסודר, גם סדר היום שלו לא מאורגן, הוא מרגיש רע עם עצמו, הוא מרגיש מתוסכל, הוא מרגיש מאוכזב. למה? בגלל שהוא לא נאמן לזהות שלו, לתדמית שלו בעיני עצמו. בואו נתאר לעצמנו, הוא היה מרגיש טוב עם עצמו. מה היה קורה? הוא מיד היה מחליף זהות. אתמול הוא היה אדם מסודר, היום הוא אדם מבולגן. והוא מרגיש טוב עם כל שינוי שהוא עושה, ומהיום הוא מתחיל להיות אדם מבולגן. הרגש החיובי שנוצר לו בעקבות השינוי בזהות שלו, משנה את הזהות שלו מאדם מסודר לאדם מבולגן. אבל הנפש שלנו לא פועלת בצורה הזו. האדם שלנו יש לו בעיני עצמו תדמית של אדם מסודר. אם זו התדמית שלו, אז ביום שבו הוא יהיה פחות מסודר, הוא יגיש רע עם עצמו. הרגש השלילי הזה יציק לו. בשביל להימנע מהרגש השלילי, הוא יעשה שינוי. הוא יחזור למסלול שלו, להיות אדם מסודר. לפי הדוגמה הזו, אנחנו רואים שרגש שלילי הוא באמת לא נעים. אבל מצד שני, יש לו גם מסר חשוב להעביר לנו. לא לחינם הוא שלילי, כי רק כך הוא יכול להניע אותנו לחזור להיות מי שאנחנו. ומכאן לעוד רגש שלילי. אם לדוגמה האדם מרגיש הרבה כעסים, זה אומר שיש הבדל גדול בין המצוי לרצוי מבחינת האדם. אם לדוגמה האדם מרגיש כעס, זה איתות שאומר שיש הבדל בין הרצוי למצוי. אולי חשבתי להגיע להישג תוך 3 חודשים, לדוגמה להוריד במשקל, זה הרצוי שהצבתי לעצמי. אחרי 3 חודשים אני כועס. למה? כי כעס זה מעבר לתגובה של תסכול. כעס זה אותו מצב של התפכחות, הבנה, שהמצוי הוא שערד במשקל תוך 3 חודשים, וזה ייקח פרק זמן שהוא ארוך יותר ממה שחשבתי. זה המצוי, כעת הכעס ומעין הבנה. שזה המצוי, זה תלוי גם בזמן. זה תלוי בכך שארכוש לעצמי דפוס התנהגות שונה, הימנעות מאכילה זו אחרת, שיפור הרגלי האכילה, שיפור הרגלי פעילות הגופנית, או שאולי העשייה היא נכונה, אבל מימד תפיסת הזמן שלי ביחס לשינוי המתבקש, הוא דורש הבנה שונה, הבחנה חדשה. אולי העשייה היא נכונה, אבל תפיסת הזמן, תוך כמה זמן אני אמור להגשים את הרצוי, את המטרה שהצבתי לעצמי, זה לא ריאלי. ואז הרגש השלילי, במקרה שלנו הכעס, בא לאותת משהו, בא לומר שאני צריך לעשות שינוי, או בעשייה, או בתפיסה שלי, תוך כמה זמן אמור השינוי לעשות. אם אני אמשיך עם השינוי בצורה הנכונה, היעילה, אעשה את מה שאמור להוביל לקראת השינוי, אז זה דבר נהדר. יחד עם זאת, ברגע שיש לי תפיסת זמן לא נכונה, אז אם אנחנו עוסקים בנושא ירידת המשקל, אני כל יום שוקל את עצמי מחדש לראות האם אני הגעתי למשקל הרצוי או לא הגעתי למשקל הרצוי. עצם זה שאני לוחץ על עצמי יותר מדי מראה שתפיסת הזמן שלי היא לא נכונה, ולכן יכול להיות שאני פועל עם הכלים הטובים ביותר שישנם בבחינת צור מרע ועשה טוב. יחד עם זאת, השינוי עדיין לא בא לידי ביטוי. כל זה למה? התשובה היא, בגלל שתפיסת הזמן שלי היא לא נכונה, וזה אומר שזה בא לידי ביטוי שאני לחוץ ממוקד וכל יום מנסה לראות האם השינוי הגיע או לא הגיע. אני עסוק בזה יותר מדי. העיסוק המרבי שלי בנושא הזה לא מאפשר לי לחוות את תהליך הירידה במשקל בצורה בריאה, נכונה ויעילה. ואז עם הזמן אני אהיה לחוץ יותר ויותר, והלחץ הזה הוא זה שלא יאפשר לי לרדת במשקל בצורה הנכונה. במילים אחרות, יש לי כעס למה אני לא מצליח להגיע לרצוי להוריד במשקל. המצוי הוא שזה לוקח פרק זמן לדוגמה של 3 חודשים. המצוי אומר להשתמש בכלים אלה ואחרים של סומרה ועשה טוב. הרצוי בעיניי בשלב הזה שאני ארד במשקל תוך 2-3, תוך חודש, מיד ארד תוצאות. הרצוי הזה הוא רצוי לא ריאלי. היות שכך, אני מלחיץ את עצמי יותר מדי. אז אם כן, אני משתמש בכלים הנכונים, אלא שאני לא משתמש בתפיסת הזמן הנכונה של כמה זמן שינוי אמור לקחת. אני לא מתייחס אל תהליך ההדרגתיות שאני אמור לחוות בתהליך הורדת המשקל. אם כך הם פני הדברים, הזיהוי הזה, ההבחון הזה, יעזור לי שאני אמשיך עם אותם כלים, בסור מרע ועשה טוב, אלא שאני אומר לעצמי, מעכשיו, ב3 חודשים הקרובים, אני מתעסק בתחביבים, בעשייה, במשפחה, בחברה, בקהילה, בכל מיני נושאים אחרים. העיקר אני משיח דעת, מכיוון שאני ממשיך בכלים הנכונים, והשחת הדעת היא זו שתאפשר לי להתמודד עם התהליך שאני אמור לעבור בהדרגתיות ללא הלחץ שסביב המהלך. אם כן, במקרה שלנו הכעס, הרגש השלילי בא לאותת לי משהו, בא לומר לי שאני צריך לעשות שינוי או בעשייה שלי או בתפיסה שלי, תוך כמה זמן אני אמור לעשות את השינוי או תוך כמה זמן השינוי אמור לעשות בי, על ידי כך שאני אמשיך עם הכלים הנכונים. במילים קצת שונות, אם אני מרגיש כעס וכעת אני מבין שהרגש הוא מעין מצפן, מעין איתות, איתות שיש הבדל בין הרצוי למצוי. בשביל להגיע לרצוי חשוב שיהיו עוד כלים או דרך אחרת בשביל להגיע להישג שאליו אני רוצה להגיע. הרגש הוא מעוטט ואומר, תבחר כיוון חדש או תבחר תפיסה חדשה. זה נכון שתחושת הכעס היא לא נעימה. יחד עם זאת, בגלל שהיא לא נעימה, זה התפקיד שלה, להניע אותי, לשנות אותי, כי האדם בנוי בצורה כזו שהוא נע ועושה שינוי בעקבות הרגשות השליליות. התפקיד של הרגש השלילי הוא להניע אותנו. האדם נע בעקבות ההרגשה השלילית וכך עושה שינוי. הרגש הוא איתות לשינוי בציפיות, או גם אם אשאר עם אותן ציפיות, אז לפחות שינוי בדרך להשתמש בכלים חדשים. אם האדם יבחר שלא להתייחס לרגש כאיתות, כמסר לעשות שינוי, אז האדם יהיה קצת דומה לאותו זבוב שמנסה לצאת מהחלון ולהתקע בחלון השקוף שוב ושוב. כך האדם, בדוגמה שאמרנו, הוא ינסה לעשות דיאטה, לא יצליח, יהיה מתוסכל, יתעצבן, לא יעשה שינוי בעקבות האיתות הרגש הכעס, ואז הוא יחזור על אותה טעות, ושוב ייקשל, ויהיה מתוסכל ויתעצבן, יחזור על אותה טעות, שוב ושוב, כמו אותו זבוב. אז רגש הוא מדד, איפה אנחנו נמצאים, ואיפה אנחנו רוצים להיות, ומה עשינו או לא עשינו בשביל להגיע להישג שרצינו להגיע אליו. לפעמים בני אדם מרגישים רע, אבל הם לא יודעים איך להגדיר את הרגשות שלהם. לכן חשוב שנקרא להם בשם. לדוגמה, כעס, תסכול, אכזבה, חשש, בעלה, השפלה, ייאוש. למה? זה בשביל שנוכל להבין את המשמעות של הרגש. דבר שני, זוהי המודעות לרגשות, למסר שלהם. עצם זה שאני קורא לרגש בשם, זה גם עוזר לי לא לפחד מהרגש השלילי ולזהות את המסר, את המשמעות של הרגש. לא ניבהל מהרגש השלילי, לפעמים אפילו כדאי קצת לשהות בו, לשהות ברגש השלילי, ובכך האדם, כמו היינו אומרים, לא מפחד ממנו. נחווה אותו, נראה מה יש לרגש השלילי להודיע לנו, מה המסר שלו. ניקח עוד דוגמה. אם לדוגמה האדם מרגיש מתוסכל מההישגים שלו, נבדוק מה המסר של הרגש. מה אני צריך לעשות שונה בשבילו להרגיש כך? כי הרגש מאותת לי. לפעמים אני לא צריך לעשות כלום, אני באמת בדרך להשיג הישגים, אלא בחשיבה שלי אני חושב בצורה מעוותת, כי הזמן שהקצבתי להגעת המטרה הוא לא ריאלי. אדם פותח עסק והוא בדרך הנכונה, הוא עושה את הדברים על הצד הטוב ביותר, כעת חסרים לו רק כמה שנים בשביל להיות יותר מוכר ובעל שם בדרכי הטבע, ככה התנהלות. אבל הוא רוצה את ההצלחה מיד בחצי שנה הקרובה, למרות שזה לא ריאלי, אפילו עם הכלים הטובים ביותר. אז האדם יודע שהוא בדרך הנכונה, ובכל זאת כבר עכשיו הוא מרגיש שהוא חייב להגיע למטרה, והוא מתוסכל למה לא. הוא בדרך, הוא בכיוון. לא בטוח אפילו שיש משהו חדש שצריך לעשות, רק להמשיך באותו כיוון. הוא צריך לשנות כיוון חשיבה. זה נעשה על ידי כך שהוא יכתוב על דף. מה המטרה שלו? יבדוק כמה אנשים ממשו את אותה מטרה שהוא מחפש להמש. בתוך כמה זמן הם עשו את זה? אחרי שהאדם מבין ומפנים, שלמרות שהוא באמת עושה דברים בצורה הטובה ביותר, הוא מתחיל להבין ש... אובייקטיבית, על בסיס הסטטיסטיקה, הוא מבין שזה דבר שלוקח זמן. ואז בינתיים הוא מחפש איך למלא את הזמן הזה. הוא ימשיך לעשות מה שהוא עושה בעיסוק שלו, יחד עם זאת, בינתיים הוא יתמקד בדברים נוספים, כי הזמן צריך לעבור בהקשר הזה בשביל להגיע להישגים. הוא יכול לחפש בינתיים כל מיני מטרות ביניים, כי חשוב מיד אחרי שהבנו שהזמן שהצבנו לעצמנו בשביל להגיע למטרה הוא לא ריאלי, על מנת שהדברים לא יישארו רק במישור ההבנה, אלא גם יעברו למשבצת של יישום, מה שנעשה זה אחרי שהבנו את זה, נציב לעצמנו מטרות ביניים ונתחיל לעשות משהו, על מנת לממש את אותן מטרות ביניים. לדוגמה, השקעה בתחביבים, במשפחה, בנישואים, פיתוח האישיות, עבודת המידות, לימודים, כל תחום אחר. ויש ולפעמים, והאיתות הוא מעוטט שהכלים שבחרנו הם לא נכונים. אנחנו לא מספיק ישירים, אסרטיביים, עדינים, רגועים, מלחיצים או אדישים מדי. אבל האיתות הוא בא לומר, יש משהו בהתנהלות שלנו שהוא לא נכון, ולכן בואו ולא נאמר לעצמנו, אנחנו מתוסכלים, אנחנו כועסים ואנחנו מאשימים. מכיוון שמי שכועס ומתוסכל ומאשים, בהרבה מאוד מקרים, סבירות רבה היא שהכעס יחזור על עצמו בדיוק באותה צורה. ולמה? כי ברגע שאני מאשים, אני במילים אחרות אומר שאני מרשה לעצמי להרגיש את הרגש הזה עוד פעם, מכיוון שאני לא עושה שום דבר על מנת לתקן. אלא אם כן, האשמה אכן יוצרת תיקון, אבל לרוב זה לא יהיה כך. לרוב האשמה לא תיצור את התיקון שאנחנו חושבים שעתיד להיות בשביל שנרגיש טוב יותר. כי לא פעם לבני אדם ישנה אשליה, שאם אני אשים מישהו, הוא אכן יקבל את האשמה, יפנים וישנה את מעשיו. למה? בגלל האשמה הכל כך חכמה בעיניים. כל כך הרבה אנשים מחכים שהתנאים, תנאי החיים שלהם יהיו מושלמים. רק כשזה יהיה מושלם, אז הם יכולים, כך בעיניהם, להתחיל לחייך, לשמוח, לפעול, ליזום, לעשות. אבל הבשורה העצובה היא שהמכשולים לעולם לא ייעלמו. תמיד יהיה דברים שליליים שאפשר להיאחז בהם ולמצוא את הסיבות שהם גורמים לנו צער, תסכול, אכזבה. אי אפשר לממש את הפרויקט הבא בגלל שיש לנו קושי בחברה, בקהילה, במצב הכלכלי, במערכת הנישואים, בהורות מול הילדים. תמיד יהיה במה להאחז. שורש הדברים זה הפחדים שיש לאדם. לאדם ישנם פחדים שהוא לא מעוניין ליזום, ליצור ולעשות, להתקדם. בהיבט מסוים הוא מעדיף להישאר במקום שבו הוא נמצא, קוראים לזה אזור הנוחות. וכל זה למה? על מנת לא להיחשף לעולם חדש. אם לדוגמה הוא ביישן, הוא לא רוצה להיחשף לעולם של תכונות חדשות שהוא יכול לגלות בעצמו. הוא עכשיו יהיה טיפה יותר אמיץ, טיפה יותר נחוש, טיפה יותר מתמיד. זה חדש לו, הוא לא מכיר את עצמו כאדם כזה. יש לו פחד להיות סוג אדם חדש. הפחד מלהיות סוג אדם חדש לא מאפשר לאדם להיות מודע שזה הפחד. ולכן, במקום להתרכז בתוכו ולראות את האויבים שבלב שלו, הוא מחפש אויבים שבחברה, שבקהילה. וכך הפחדים שלו מלהתקדם ולהתפתח הם אלה שמניעים אותו לכל מיני תירוצים, האשמות, לחכות שהעולם יהיה מושלם, ואז נתחיל להאיר באור המיוחד בפוטנציאל האדיר שיש לנו. אבל הגיע הזמן שאדם יפסיק עם האשליות האלה, לא להישאר בעולם התיאורטי, אלא להיכנס אל קור ההיתוך של העולם הזה, להתנסות, לפעול, לעשות, לטעות, להיכשל, ואז לקום, שבע יפול צדיק וקם, להתחיל מסע חדש, מרתק, מלא בחוויות של עליות וירידות. המחיר הוא הירידות שנחווה. הרווח, נחיה. נחיה חיים של צמיחה, של התפתחות. כי הסיכון הגדול ביותר בחיים הוא לא להיכשל. הסיכון הגדול ביותר בחיים, הסיכון המסוכן ביותר בחיים, הוא לא לקחת סיכונים בכלל. אין כאן אמרה שאומרת לקחת סיכונים בצורה קיצונית, זה ודאי שלא. אבל תמיד לראות איך אפשר להשתפר בעוד 10%, עוד 10%, עוד סיכון קטן, עוד סיכון קטן. סיכון עם השערה של הצלחה, אבל להיות ערני לכך שיכולה להיות גם כן איזושהי טעות ויש מחיר של הפסד. אבל הסיכון הגדול ביותר בחיים הוא לא לקחת סיכונים בכלל. זה משאיר אותנו במקום סטטי שקובר את כל החלומות, את כל השאיפות. נעשה, נפעל, נקום, נתרומם. לפעמים ניפול, אפילו נגיע לידי ייאוש, אבל אז נתחיל דף חדש. בהרבה מאוד מקרים כשאני פוגש זוגות או אנשים שמגיעים לייעוץ, אני אומר לעצמי, האדם הזה עדיין לא מספיק מיואש. בהיבט החיובי, יש בני אדם שיש להם ניסיונות לפתור דברים, אבל הם עדיין לא מספיק מיואשים מהפתרונות שלהם, ולכן הם לא פתוחים לפתרונות חדשים. אדם לדוגמה מאשים את בן או בת הזוג שלו, עוד פעם ועוד פעם, הוא מנסה לשכנע אותה, היא מנסה לשכנעת אותו, והם מנסים באותה דרך, באותה התנהלות שלא עובדת, אבל הם עדיין מאמינים בדרך שלהם ולא פתוחים לקבל רעיון חדש. צריך שיהיה עוד קצת כישלונות ואז יהיה ייאוש, ואז הם ירימו ידיים ויהיו פתוחים לקבל עצה. לפעמים הייאוש הוא לא כל כך גרוע כמו שהוא נראה. ייאוש מוחלט שמביא למצב רוח מדוכדך ותסכול הוא גרוע. אבל ייאוש שהוא הבנה שטעיתי עד עכשיו, הגיע הזמן לפתוח דף חדש בחיים ולהיות פתוח לתובנות חדשות, תפיסות חדשות, כלים שלא השתמשתי בהם עד היום, הייאוש הזה הוא דלת הפתיחה להישגים חדשים בחיים. כל התחדשות, כל התפתחות בחיים הם תוצאה של אומץ לעזוב את דברים מוכרים וקיימים ולפגוש דברים פחות ידועים. ובתהליכי צמיחה לא תמיד הכל ורוד כל כך. ישנם רגעים ריקים, שחררנו את המוכר, את הידוע, ולפני שמתהווה הדבר הבא, ישנם רגעים ריקים, רגעים קצת מפחידים. אבל אלה הם הרגעים שאנחנו אומרים לעצמנו, לחזור למי שהייתי, אני לא מוכן. אני רק רוצה להיות האדם החדש. לדוגמה, האדם היה עקשן מאוד בדעתו. הוא מבין, מפנים, שהוא כבר לא יכול להמשיך ככה. העקשנות הזו גובה מחיר גדול מדי, הוא מאבד כל כך הרבה חברים. הוא הפסיק עם העקשנות הזו, רק הוא לא יודע עכשיו איך להיות במקום האמצעי. גמיש, מדי פעם עומד על דעתו, מדי פעם מתגמש למחצה, לשליש או לרביע. הוא עדיין לא הגיע לאיזון מבחינת התכונות שלו. זה תהליך קשה, לאט לאט, הוא יגיע לשם, זה ייקח יום, יומיים, שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים. אבל כשהוא יצמח, הוא יראה שהמחיר היה משתלם. כמובן שאף אחד לא יכול להבטיח ש-100% יהיה טוב לאחר מכן, אבל הוא נע, הוא מתפתח, הוא מתקדם. יש לבני אדם את הצורך לדעת מה נמצא מהעבר השני של המציאות, מה יהיה בעתיד, מה יהיה מחר ומחרתיים. לכן מגידי העתידות הם כל כך פופולריים, והלקוחות שלהם כל כך חסרי אמונה ונשארים שם, כי מגידי העתידות נשענים מתפרנסים בעקבות הפחדים של האנשים מלשהות, לחוות תהליך ולהגיע אל התוצאה וליהנות ולהפיק תועלת מהלא נודע. הם מפחדים להתקדם, לכן מגידי העתידות על כל התצורות שלהם כל כך פופולריים. יש להם הצלחה לא בגלל העתידות, אלא בגלל הפחד של האנשים. הפחד הוא מקור התלות של האנשים במגידי העתידות על כל התצורות שלהם. היו ברוכים.